ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
ספיק אנד רול, מהדורת יום חמישי, ה-16 בנובמבר 2023, מספר פרק מעולם לא ידעתי, ואני כנראה גם לעולם לא ידע.
220 כתוב.
אוקיי, יופי, פרופסור, מה שלומך?
בסדר, ג'ובה, מה העניינים?
אנחנו בעשור החמישי בעצם של הימים במלחמה, נכון? בספירה, כזה נקרא, זה 40 או 41.
אני איבדתי ספירה.
אין בעיה. לא, אני לפי החדשות של כל המוניטורים פה והפלח, אנחנו היום 41 נראה לי.
היום יום חמישי. יום חמישי, ה-16 בנובמבר, אני לא ראיתי חדשות השבוע בכלל.
גם אני לא. אני לא, ראיתי קצת, זה הצטמצם אפילו אצלי, אבל שוב, יש פה מספיק מוניטור.
לא ראיתי אף מהדורה השבוע.
מצוין. פרק מוזר ושונה רגע.
בוא ננסה סייגים, אוקיי? חמישי, 18:00, מכבי משחקת עוד 3 שעות, נגד פנרבחצ'ה.
כן.
ולכן אנחנו לא נתייחס בפרק הזה למכבי תל אביב.
נכון. ולא לפנרבחצ'ה.
נכון, ויורו סטפ פוד,
יסכמו את השבוע
הראשון, כן, יורו ליג זה עליהם.
כן.
אנחנו, יש לנו 3 קבוצות ישראליות ששיחקו השבוע באירופה, חוץ ממכבי תל אביב, והנושא שבעיניי הוא אומנם עדיין לא כדורסל, אבל הוא מתכונן, זה חזרתה של הליגה בשבוע הבא.
אז זה מה שרציתי לומר, זה בעצם פרק ראשון מאז שהתחילה המלחמה וחזרנו להקליט, שבו לא נתייחס רק לישראליות באירופה, אלא באמת למהלך הראשוני הגדול, לחזרת ליגת העל בכדורסל. כמו בקורונה, למי שזוכר, קודם כל הכדורגל הם אלה שיוזמים ודוחפים, כספורט, עכשיו אני לא אומר את זה בציניות, אלא ספורט הפופולרי והחזק יותר ברמת אימורים וכדומה, והכדורסל הולך במקביל והולך ביחד איתו, ובאמת יש תאריך בשבת הבא, 25 לנובמבר, יש 2 משחקי ליגה. הפועל תל אביב מערכת את הפועל חולון, והפועל חיפה מערכת את נס ציונה.
אוקיי.
אני כבר שם את תחושת הבטן שלי, אני לא יודע אם יש 2 משחקים. תחושת בטן היא לא מתבססת על כלום, כולם מתנהגים כאילו המשחקים מתרחשים.
סבב, זה קטן, אוקיי?
אוקיי, עכשיו בוא נדבר פרקט.
בוא נדבר גדול.
בבקשה.
אני אתחיל מרגשות, ואז אעבור למחשבות ויותר עובדות.
אוקיי.
הבעיה שלי עם המהלך הזה, לפחות איך שהוא כרגע מתנהל.
תתחיל חיובי דווקא.
לא,
אוקיי.
כל עוד אנחנו מדברים על כדורסל, הכל בסדר.
הכל בסדר.
אז העניין, אז אני לא אגיד הבעיה שלי. העניין שהוא קצת, שיש בו איזושהי בעייתיות בתוך המהלך הזה, זה סיפור היורדות. כאן אני מרגיש שיש את החור. וזה יותר מגיע כרגע מהעובדה שבאמת יש קבוצה אחת בליגת העל שנפגעה יותר מהקבוצות האחרות.
אני רוצה לעצור אותך רגע.
כן.
לפני עניין הירדות שברור שהוא צריך לטפל בו, והוא הראשון שקופץ וצורה מהבחינה הזאת. אבל יש פה גם קצת, וכמובן שאני רוצה שהכדורסל יחזור, שלא יהיה ספק. אבל גם יש פה הרבה אלמנטים של חוסר ספורטיביות, גם באיך שמתנהל, ואני אפילו לא מדבר על זה שלא כל הזרים הגיעו, חזרו, קיימים. מעבר לעובדה שיהיו משחקים של חוסר שוויון, בניגוד לליג הלאומית, שהמתווה שלהם עשה שוויון לכולם.
אין זרים.
אין זרים. יש איקס אולמות, 3 אולמות כמדומני.
בין 3 ל-4.
3-4, 6 משחקים. כולם משחקים כמעט באותם תנאים. אז קודם כל, אין פה את אותם תנאים. אוקיי? קבוצה אחת כבר לא מערכת בביתה. אומנם היא אחת ושאר הקבוצות קיבלו את אישור המשטרה ופיקוד העורף, נכון להיום, יום חמישי, לארח. זה דבר אחד. דבר שני, ההפרש במספר הזרים. שאם כל הקבוצות היו באזור ה-3 וחלק 4-3-4, אוקיי, הפער בין 3 ל-4 ראינו לאורך השנים, הוא לא כזה אקוטי. אבל כשאתה תגיע למשחק, שיכול להיות מצב שקבוצה אחת תהיה עם 3 או 4 זרים, קבוצה אחת עם 1, לא נכנס אפילו לעניין הרמה. יש פה קצת חוסר ספורטיביות, ומעבר לזה תסתכל גם קדימה, עכשיו אתה נחזור, כי שמעת אותי אומר את זה קודם שדיברנו במסדרון לפני הפרק, היום אתה מקבל קבוצה, נקרא לה פועל חיפה, עם זר אחד נגיד. ובחודש קדימה, קבוצה אחרת תקבל אותה עם 4. אז אתה נותן פה יתרון גם לקבוצות, שזה משהו שצריך לחשוב עליו, שאני לא אומר שלא חשבו, אבל אלה הצדדים הבעייתיים, ועכשיו
יש לוגיקה מובנת למה שאתה אומר. אני פשוט אגיד, אוקיי, אם לא יתחילו עכשיו, וכל פעם יגידו, רגע, בוא נחכה שהקבוצות יהיו מוכנות,
אז זה לא ייגמר.
אז זה לא ייגמר אף פעם, כי יכול להיות שהקבוצות, גם הקבוצות צריכות את הלחץ הזה של הדדליין, כדי להגיד, אוקיי, עכשיו זה רציני, ואין לנו כבר ברירה.
אני מקבל את העמדה הזאת של האינרציה. אני מאמין חזק מאוד באינרציה. אבל אני חושב שעוד שבוע או שבועיים, כן היו עושים, והמחיר הכלכלי של העניין הזה של לחכות עוד שבוע שאתה לא יודע מה יהיה פה, עלול להיות גבוה מדי, אני מקבל את זה. אבל חייבים לשים על השולחן גם את האלמנטים האלה.
אין ספק שיהיו פה הרבה מאוד אלתורים, ושהליגה לא תיראה כמו שהיינו רוצים שהיא תיראה במחזור הראשון שלה, בלי מלחמה, עם מלחמה, זה פחות רלוונטי. לא ככה אנחנו רוצים לראות עם קבוצות שבאמת חסרות מאוד בסגלים.
עכשיו תחזיר אותי לעניין.
אבל אני חוזר למשהו שאתה יודע, יכול להשפיע לא על השנה הזו. אז יהיו משחקים עם פחות ספורטיביות. אוקיי, זה לא כיף, אבל אנחנו נתמודד עם זה.
אוקיי.
במחיר של צריך להחזיר את הכדורסל ואת הספורט בכלל בחיים, לחיים. האם העובדה שגליל עליון, שהיא בעצם נפגעה הכי הרבה מהמלחמה הזו בליגת העל, כי היא איבדה את הבית שלה, היא איבדה את כל הזרים שלה, חלק משמעותי מאנשי הצוות שלה מגויסים.
נכון.
אז היא לא מתנהלת בשגרה כמו שחלק מהקבוצות מתנהלות פה. שגרת מלחמה אמנם, אבל לגליל אפילו אין את שגרת המלחמה.
כן.
אוקיי? והיא כרגע,
אף על פי שלדעתי הם כבר התחילו עוד מהפעם שהרחנו, העלינו את ברק.
הם מתאמנים, כן. הם עברו לחדרה, זה הבית החדש שלהם. נכון. זה מקום מאוד שקט חדרה יחסית, אתה יודע, אפילו יחסית לתל אביב, אין שם עזקות כמעט.
באמת.
או בכלל. עדיין, אתה רואה שהם, לא יודע אם כהחלטה או כתוצר המציאות, לא הביאו עדיין אף זר. לפחות נכון להיום, שזה אומר 10 ימים לפתיחת העונה שלהם, או 11 ימים משחקים ביום שני, אין עדיין לוז רשמי שיצא, אבל אני מניח שזה יצא בימים הקרובים.
לא, יש. גליל עליון משחק ב-27 לנובמבר 2023, בשעה 8:30, נגד קריית אתא.
אז זה יום
שני.
שני.
אתה צודק.
אוקיי, סבבה.
צדקת.
אז יש פה, אז אם אני אגיד על רגשות, אני לא רוצה שככה גליל עליון תירד ליגה. לא רוצה. ושם עכשיו את כל מה שאני יודע על כל העובדות והלוגיסטיקה והכסף, אני לא רוצה שגליל עליון, קבוצה כל כך משמעותית בעיניי לכדורסל הישראלי, וקבוצה שבעצם היא כמו, אתה יודע, זה כמו עוטף עזה בצד השני, אוקיי? אז זה עוטף לבנון כבר.
שזה עוד היה קודם. נכון. בוא לא נשכח, בוא נלך לתחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-80, שנות ה-90. הרבה מהאלמנטים המלחמתיים, התדמיתיים, שעכשיו, לא עכשיו, שכבר בשנים האחרונות,
20 השנה האחרונות, זה הפך,
זה היה בצפון.
אז זה היה, ואני לא רוצה שככה המועדון הזה,
נכון,
יסיים את הדרך שלו בליגת העל, זה לא מגיע להם. זה לא מגיע להם.
תראה, אני מבין שבתוך המנהלת, שישבו, אתה יודע, ישיבת דירקטוריון, והדירקטורים והזה, היו כמה הצעות, כמה אופציות לאיזה תוכנית ללכת, עם ירידות, בלי ירידות, והרעיון של הקפאת הירידות, הצדדים השליליים שלו הם ברורים. אתה לא רוצה מעכשיו,
אם אתה עכשיו מקפיא ירידות, אף קבוצה לא מביאה אף זאת.
וגם הייתה שנה כזאת, ב-2011 כמדומה, נקפיאו את הירידות. וכמובן, גם בעת מלחמה בששת הימים או ביום כיפור. אז מנסים להימנע מזה, יכול להיות שבסוף לא תהיה ברירה, אני לא יודע אם זה היה על השולחן, אבל זה גם מהלך שקשה ליישם אותו. וכרגע כנראה מרכזים את כל הכוחות והאנרגיות בלחזור. כי בשביל להקפיא ירידות, אתה צריך גם, זה ישפיע מן הסתם על מספר העולות.
כן.
אוקיי? וזה מהלך שאתה לא יכול לעשות חד צדדי. אתה צריך תיגוד הכדורסל, במשרד הספורט.
לא,
יש
לא,
הסכמים, זה, יש דברים שחתומים עליהם. ולכן לדעתי זה עוד יכול לקרות. אני לא בטוח שהעונה הזאת תגיע לסיומה בכלל, ובלי הקפאת ירידות בפרט. אבל כרגע, כמו שאתה אומר, כדי להתחיל כבר, זה דבר שכרגע שמים אותו בסדר העדיפויות 3 ומטה.
נכון, וזה כרגע פוגע מאוד בגליל העליון. אז כן. זה בעניין הרגשות שלי, אוקיי? אבל אני מסתכל ככה מסביב ואומר, רגע, אם גליל עליון עבר לשחק בחדרה, אוקיי? וזה הבית החדש שלה, עד הודעה חדשה, וההודעה החדשה יכולה לקחת עוד הרבה זמן. מה שונה בינה לבין בני הרצליה או נס ציונה, שצליחו להחתים עכשיו זרים?
כן. מה זאת אומרת מה שונה? לא הבנתי מה אתה שואל.
למה גליל עליון בעצם לא יכולה להחתים זרים? זה מה שאני שואל את עצמי. כאילו, מה ההבדל? האם זה כהחלטה של אנחנו עכשיו רוצים פה הקפאת ירידות, ולכן אנחנו לא נלחם על הדבר הזה, או באמת תקציב מוגבל, כוח אדם מוגבל.
אני בטוח שמנסים להחתים זרים, אני לא חושב שהם הרימו ידיים, יכול להיות שזה כרגע מאחורי הקלעים. אין ספק שהם באמת הם נפגעו יותר מכל, כי לאבד את הבית שלך, זה מאוד משמעותי. ויכול להיות שברגע שלא תהיה ברירה, והקפאת ירידות לא נושא שיעלה כרגע על הפרק, הם יצטרכו להחתים שחקנים.
אז אם אני, אחרי ששמעתי גם את האיגוד וגם את המנהלת, הקפאת הירידות לא על הפרק.
אני יודע.
זה לא על הפרק בכלל. הם ממש מתנגדים לזה בצורה די נחרצת, ואני מבין את זה גם מהצד שלהם, של אם אנחנו עכשיו נקפיא את הירידות, ואמרתי את זה כבר קודם, אף קבוצה פה לא תשקיע שקל, כל הקבוצות שמשחקות באירופה יחזרו רק עם הסגלים הישראלים שלהם, וזהו, לא יהיה פה בכלל ניסיון להביא את הזרים. והשותפים העסקיים, ופה גילוי נאות, אנחנו שותף עסקי של האירוע הזה,
כן.
השותפים העסקיים לא ישלמו את אותו מחיר
ברור.
של ליגה עם זרים, או ליגה, נקרא לזה,
תחרותית יותר. כן.
אז אני מבין גם את הצד של האיגוד והמנהלת, ואני מבין את הצד של הגליל.
להבין ששאנחנו מבינים את כל הצדדים.
ואתה יודע, ואני אתחבר למה שהתחלת להגיד בהתחלה, אני חושב שמעבר לסיפור הירועדת, יש פה בעיה עם הקבוצות שאמורות לחזור מאירופה.
כן.
זאת בעיה יותר משמעותית מהקבוצות שהצליחו להנחית פה זרים.
באופן
אם
אירוני,
הבאת לפה כבר זר, אז הוא פה.
אתה יודע שבאופן אירוני יכול להיות משחק בין קבוצה, בין אחת מהארבע שנמצאות באירופה, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, שיהיו לה פחות זרים במשחק מול נס ציונה,
נכון.
או בני הרצליה.
נכון.
אוקיי, אם עכשיו מכבי תל אביב, או הפועל תל אביב, כל אחת מהארבע, מגיעה, תראה, לפי הערכה שלי, אוקיי, בחולון לדעתי שני זרים לפחות יהיו.
סי-ג'י-הרס
ודרו קרופורד. שקרופורד בטח ירשמו אותו כזר, לא בדקתי את זה, אבל
יש, אין הגבלה, אפשר פשוט.
כן, אז דרו קרופורד, זה שניים. אם יצליחו לשכנע את ג'סטין סמית, אמינואה, אני לא רואה אותו חוזר. ניק ג'ונסון, אני גם לא יודע, לא מכיר אותו בכלל. עוד לא ראינו אותו אפילו משחק בחולון, תכף נגיע לחולון. אז בוא נגיד שני זרים, נשמע ריאלי. הפועל ירושלים, אני לא יודע, אמרות שבתוך תוכי, אני לא חושב שקריס ג'ונסון לא יחזור. לא יודע, במה שאני מכיר את קריס אורך השנים, אבל לא בדקתי את זה.
תראה,
מכבי תל אביב, מה שאני יודע, אף אחד לא חוזר.
אף אחד מהזרים?
לא.
רק ישראלים?
כן. שוב, זה יכול להשתנות. המשחק הבא של מכבי תל אביב הוא עוד 10 ימים.
הם משחקים עכשיו במחזור הראשון?
כן, כולם משחקים במחזור
אוקיי.
הראשון. אוקיי. הם משחקים ביום ראשון, ב-26 לנובמבר, מול הפועל אילת.
אוקיי.
לפי הלוז שקיים. אתה יודע, יכול להיות שעכשיו הם באמת יהיו 7-8 ימים שקטים, יצליחו להראה, יש שם איזה כמה זרים שזה לא שנה ראשונה שלהם. אז אולי יחזרו, 2-3, יחד עם השישה ישראלים, ועומר מייר, זה יהיה הסגל. אבל ישחקו מול בני הרצליה, שיש להם 4 זרים, ו4 מתאזרחים.
כן.
סגל מלא. אתה רוצה שנעשה סקירה קצרת מי עומד איפה?
אני חושב ש... אני יודע שיש לך את זה, אבל אני...
זה לא מעניין אותך.
לא, זה לא מעניין אותי, אני חושב שזה כזה נזיל.
נכון. אנחנו יכולים להגיד שיש קבוצה אחת רק, שזו בני הרצליה, שהסגל שלה מלא.
אם אנחנו, בוא נגיד שמה שיותר משמעותי זה שכרגע שיש גליל, הפועל חיפה, שיש לה גם פצועים ישראלים, שזה כן. יותר אולי משמעותי, גם מושקוביץ וגם סימחון, אפולה, נכון שאין לה זרים?
אחד.
זר אחד?
קסיוס סטנלי, פה.
אוקיי.
דרך אגב, אנחנו לא ניכנס באמת לזה, כי מחר, ביום שישי, ה-17 בנובמבר, אמורה להיות נחיתה יחסית גדולה של משהו כמו 5 זרים שאמורים להגיע.
תראה, דיברנו על זה כבר אחד הפרקים. אנחנו גרים פה, אנחנו מודעים. אם אתה אומר לי עכשיו כאילו לזר שהיה פה בארץ לחזור, ואני אדבר איתו, אני אגיד לו, תקשיב, יש פה שגרה במרכז כמעט מוחלטת. כולם בבתי ספר, החוגים חזרו, הכל די חזר. אתה יודע, עזוב את מה שאנחנו מרגישים בפנים.
כן.
אבל כשגרת עורף, יש פה שגרת עורף. זה יכול להשתנות ברגע אחד, זה כולם יודעים. אבל את האמת שאם אתה מגיע לשחק במדינת ישראל, אתה אמור לדעת מראש שהכל פה משתנה ברגע אחד. זאת המדינה. זה לא ספרד, זה לא איטליה, זה לא גרמניה, זה לא יוון וזה לא טורקיה.
שוב, אני באמת לא מכיר מספיק, אף על פי שזו שנה שנייה להרבה זרים גם בירושלים וגם במכבי תל אביב, לא מכיר מספיק את האנשים ברמה הזאת. נגיד אם אתה זוכר את סקוטי וילבקין באחד המבצעים, תלה דגל ישראל וכאלה, הוא אחד כזה שהוא נשאר.
אז אתה יודע, אז נגיד, אם אני מסתכל על הפועל ירושלים, אז הייתי מצפה מלי ורנדולף לחזור.
נכון. גם מקריס ג'ונסון אני מצפה לחזור.
אבל שוב, אני גם לא יכול להאשים אותם אם הם לא יחזור.
לא מאשים אף אחד, אין לי טענה. בתור ציפייה של צופה מהצד נקרא לזה, okay. שאתה משקלל תקופה בארץ, אופי של אדם שאתה מכיר, אני לא יודע אפילו אם המילה לצפות זו המילה הנכונה, קשה לצפות ממישהו להכיל את המציאות פה. אני חושב, שיש סיכוי גבוה יותר שמבין הזרים, אלה השניים שיחזרו. והפועל תל אביב לדעתי, רק ג'יילן הורדר זו. כי אם אני מסתכל על ההיסטוריה למשל של ג'קובן בראון באירועים קודמים, הוא אחד הראשונים שעזב. טיפוס מאוד רגיש, מאוד זה. גם שהתחילה המלחמה, אז גם אנגוליה אפילו שהיה פה, וגם ג'ון הולנד אפילו שהיה פה, וגם מנפורד שזו הייתה שנה שנייה, כולם עזבו על ההתחלה. אין לי טענה, אני רק מציין עובדות, כן? שלא יובן אחרת.
לא, התחילת האירוע הזה הייתה קיצונית אפילו בשבילנו.
נכון. אז לדעתי הפועל תל אביב יחזור הסגל, אני חושב שג'יילן הורד שבהתחלה הוא לא עזב. כשהזרים התפזרו באתונה ובעוד מקום, ג'יילן הורד היה בישראל.
השאלה בסוף, מכיוון ואנחנו מבינים שהאירוע הזה הוא לא אירוע של עוד חודש, אוקיי? הוא הולך להימשך בתקופה.
נכון.
אבל אם המלחמה באמת עברה לעזה, אוקיי? אני שם כרגע את הצפון בצד, כי זה באמת, זה הגיים...
זה המחלקה שלך.
זה הגיים צ'יינג'ר של האירוע הזה. כן. של אירוע החיים שלנו, לא רק אירוע ספורט. אבל אם הצפון כרגע נשאר בגדר קרב גבול, ועזה, הגבול כבר התרחק למרכז עזה, מתי בעצם השחקן הזר XYZ יגיד, אוקיי, זה די בטוח להיות פה?
אי אפשר לדעת. כל אחד ותחוש... מה שגורם לו להרגיש בטוח, תראה, לאורך כל השנים, שהיו בעיות ביטחוניות בישראל, כל קבוצה היה לה את הטקטיקות שלה, איך לנסות שכנע את הזרים, מהסיפורים הקיצוניים והמבדרים, של עמית גל, אני לא זוכר על מי, ששמע קטיושות ואמור לו, זה הזקה של הרכב, וזה גנבים. אתה יודע, זה לא משהו חדש. אני חושב שגם, הרי הכל יכול להשתנות, כמו שאתה אומר ברגע. יכול להיות שגם בקבוצות האלה ישבו על הזה, אז יכול להיות שבשבוע, שבועיים הראשונים, באמת יחזור זר אחד, שניים. אם שגרת העורף שקיימת נכון להיום שוב, 16 בנובמבר בערב, תימשך, אז שבוע אחרי, יבואו עוד שניים, שלושה. יותר אני דואג מהבחינה הזאת הספורטיבית והכדורסלנית נקרא לזה, זה לקבוצות שחסרים להם זרים. כי סך הכל למכבי תל אביב, הפועל ירושלים, יש גם סגל ישראלי עם בסיס טוב. גם הם יצטרכו השלמות. אבל יש שם בסיס. אז עוד אמורה להיות נגלה שנחיתות בשישי, גם בתחילת השבוע. ועוד פעם, זה הכל מיום ליום. במציאות שלנו, מאז השבעה באוקטובר, 10 ימים קדימה, זה נצח. אני לא מסוגל לדמיין מה יקרה בעוד 10 ימים קדימה.
רק נסרטט את המפה של כרגע אנחנו הולכים. יום שני, ליגת העל לנשים, נפתחת.
נכון.
רק ישראליות. שבת, ליגת העל לגברים, כמו שאמרנו, שני קבוצות, שני משחקים, אחד בדרייבים.
כן, אמרתי, הפועל תל אביב מארחת את הפועל
בדרייבים, נכון? כן. והפועל חיפה ברוממה נגד נס ציונה.
יום אחרי...
או שוב, או ליגת העל מחזור ראשון, אחרי זה ליגה לאומית נפתחת עם ישראלים בלבד.
כן.
ובתחילת דצמבר,
נוער.
אמורות להיפתח עם כל הליגות האחרות.
כן.
ושם, אתה יודע, זה לא, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על זה, אבל יש ליגות הנמוכות, יש קבוצות שלא יכולות לשחק, יש להם אחוז מגויסים מאוד מאוד גבוה.
כן.
יש כרגע בעיה גדולה מאוד עם המגזר הערבי. יש בעיה גדולה מאוד עם השומרון.
כן.
יש הרבה
מחוזות של ליגות ילדים, נערים,
כן,
קצה, שאין בבעיה.
יהיה, אני מניח, אחוז גבוה מאוד של הפסדים טכניים, של משחקים שלא התקיימו, כי קבוצה א' לא רוצה לבוא להתארח אצל קבוצה ב', או לא יכולה לבוא להתארח אצל קבוצה ב'. אגב, הקבוצה הערבית היחידה בליגות הבחירות זה כפר קסם,
כן.
שגם זה משהו חדש, זה רק ככה שנה.
הם עלו שנה שעברו.
הם לא משחקים בכפר קסם, כי אף אחד לא משחק בכפר קסם, כי לא משחקים בבית שלהם, 6 מחזורים ראשונים. כל השישה, זה ההחלטה של 6 מחזורים שונים, משחקים באולמות הניטרלים, כמו שאמרת, בחדרה.
גם שומרון, לדעתי, או מעלה ידו, מי שנה שעברה לא יריח בבית שלו?
שומרון היו אמורים לשחק בתפוח,
כן.
אבל הם שיחקו בגני תקווה.
גני תקווה, כן.
מעלה אדומים.
מעלה אדומים שיחקו במעלה אדומים.
כן, גם זאת, זה מעבר לקו הירוק, כן, שוב.
עדיין רב הנסתר על הגלוי.
נכון. ואם אני נותן את הכותרת בסוף, אני חושב שכן צריך לעשות לשחק. עם המחיר הלא ספורטיבי שהולך להיות כאן, ואנחנו, יהיה לנו קשה. יהיה לנו קשה, יהיה קשה למי שאוהב את הכדורסל, יהיה קשה. זה לא כדורגל שיש בו כל כך הרבה שחקנים ישראלים, הזרים פה משמעותיים, זה מוריד את הרמה עם אין זרים, זה משנה את שדה המשחק אם יש לקבוצה אחת ארבעה ולקבוצה אחת שניים, אנחנו מכירים את זה.
כן.
לא נהנה מזה בהתחלה.
אני חושב, אני מבין שצריכים לחזור לשחק וחוזרים לשחק. אני חושב שזה היה נותן יותר אורך רוח, לקחת את זה עוד 10 ימים קדימה, כדי באמת לא לוותר על היורדות, ולתת פה את הזמן הזה לקבוצות, לנסות לגייס מחדש את משאב כוח האדם שלהם, כדי ש... אני אומר, לא לפתוח בפול קפסיטי מבחינת כוח אדם של זרים וישראלים בכל קבוצה, אבל יותר לאזור ה-75% או 80% מאשר 25%.
אני מניח שאנחנו ננסה לפחות להיפגש גם שבוע הבא לאיזשהו פרק לפני חזרתה של הליגה, ואז נהיה
קצת... פריוויו, פאוור אנג'ים?
לא, נהיה גם יותר חכמים. אתה יודע, שבוע הבא ביום רביעי חמישי, אנחנו כבר נבין לאן הרוח נושבת. נבין איך חוזרות לפה הקבוצות הישראליות, עם איזה זרים, איזה זרים יש פה למחזור הפתיחה, כמה זרים.
איזה זרים, אני לא יודע אם נדע עד הרגע האחרון. מעניין אותי, אבל הלוז למשל. זה, היוצרות בעצם מתהפכות, הרי היום קבוצה שמשחקת בארץ, נגיד יש לה משחק באירופה, יודעת, נגיד המשחק ביום רביעי, יוצאת ביום, עושה הרבה פעמים אימון בצהריים, עולים על המטוס, ככה ישנים טוב בלילה, למחרת שוטראנד בבוקר באולם. אם זה מסע ארוך, יוצאים יומיים קודם, שזה בבלקן או בכל מיני מקומות.
קצר זה אותו יום לפני.
מעניין אותי למשל, האם הקבוצות הישראליות יטוסו ביחד? הרי יש 3 מ-4 הקבוצות, כל, בעצם חוץ מהפועל חולון. הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, ממוקמות בבלגרד. הם חיות בבלגרד. למכבי תל אביב יש דירות לשחקנים, לא בדקתי גם להפועל ירושלים. הפועל תל אביב, תארח בבלגרד. זאת אומרת, גם הם יגיעו באיזה שיפט.
שבוע הבא, הם פעם ראשונה בעצם בבלגרד, הם רק סיימו את משחקי החוץ שלהם.
נכון, הם עכשיו באפטר בארץ, הישראלים.
שלהם בדלונה ברביעי.
נכון, מארחים בבדלונה את בלגרד. מארחים בבלגרד את בדלונה.
ואז הם צריכים לחזור עד שבת.
כן, אז אם כבר, אז הם יכולים להישאר בבלגרד, לקחת מטוס אחד גדול, וכל 3 קבוצות יכולות לחזור.
אבל גם שהן לא משחקות באותו יום, ואתה רוצה, לפי דעתי לפחות, להוריד את הזמן שאתה נמצא בישראל, אם אתה רוצה...
לא צריכות לחזור ביחד. אבל כן.
אני לא חושב שזה אפשרי. כי הפועל משחקת בשבת, וירושלים משחקת בראשון.
הפועל ירושלים חופשית, לא משחקת במחזור הראשון, לא במחזור הראשון, במחזור הזה, שהוא מחזור 8 בעצם.
ממשיכים מנקודת המוצא.
כן, אז הפועל ירושלים אין לה מה לדאוג, היא לא צריכה לחזור. הפועל תל אביב משחקת בשבת, מכבי תל אביב משחקת בראשון. על פניו.
אני רוצה לראות את המטוס המשותף.
לא, זה לא יקרה.
המטוס המשותף של מכבי תל אביב והפועל תל אביב.
הפועל חולון יש לה כניסה קצרה יותר, כי הזרים שלהם מוקמים בקפריסין. והם משחקים בספרד ביום רביעי, ואז השאלה, מה אתה עושה גם? באמת, אנחנו נבדוק את זה לקראת הפרק הבא. אוקיי, רביעי סיימת את המשחק רביעי, כן, רביעי בערב סיימת את המשחק בספרד. אתה חוזר כולם לקפריסין?
כן.
שזה נשמע לי יותר רגיוני, מתאמן שם?
כן.
המשחק הוא בשבת?
נוחת בשבת הבוקר.
עושה...
שבת הבוקר.
לא שבת הבוקר. דעתי, 6 PM אתה מסיים אימון, עולה על מטוס, נוחת פה, הישראלים עושים קבלת שבת, הזרים מצטרפים, קרופורד גם הוא אשתו ישראלית, המשפחה תארח, שבת שוטר ראונד בבוקר, בחולון, שבת משחקים, וב-12 בלילה אתה חוזר. אין עוד שעות, כן? יש, אני רואה שיש, 8:45.
הם משחקים, רגע, פה הם משחקים 7:30, לא?
רשום פה 8:45, אני מול אתר המנהלת.
אני חושב שזה תלוי האם יש משחק מרכזי כדורגל בבוקר.
כן, נכון.
לא משנה.
לא משנה, אתה מסיים, הולך לשדה התעופה, ואתה בגדול 32 שעות לו בערך.
ג'ובה, דיברנו על זה הרבה זמן יחסית.
יאללה, בוא נתקדם.
בוא נמשיך עם חולון.
יאללה.
כי סיימנו איתם.
ההצגה שלהם.
מה זה?
עמית שרף, שהוא תכנן את הקריירה.
כן.
אתה חושב שהוא תכנן שהוא שני המשחקים הראשונים שלו הרשמיים, עזוב את עונת הקורונה, הסתיימו בניצחונות גדולים?
לא.
אוקיי.
ושאחד מהם יהיה בבית שלו בריגה גם.
כן.
תראה, בניגוד למשחק הראשון, נגד בון, שמאוד החמנו, נקרא לזה, לטקטיקה של הפועל חולון, וזה שהיא בעצם עם האזורית, היא פגמה במשחק של בון, פה לא נדבר רגע, נשים רגע את בריאוגן בצד. הפועל חולון שיחקה אתמול כדורסל טוב.
כן.
שיחקה יפה, לפחות 25 דקות. אני לא מצפה מהם ל-40 דקות עכשיו, זה מאוד מוקדם באבולוציה של הקבוצה הזו. אבל לראות קבוצה כזו, ושוב, אנחנו נחזור לפרה-היסטוריה שלפני השבעה באוקטובר, איך שהיא נראתה, מבחינה התקפית היא לא נראתה טוב. ועכשיו הלך להרכז, ודווקא בלי רכז טבעי, פתאום אתה רואה דברים שלא ראית מהם עד עכשיו.
אבל זה הזכרנו בעניין הרכז, הזכרנו את זה גם אחרי הניצחון שלהם על בון. סי-ג'י הריס הוא לא רכז? אנחנו מסכימים, נכון?
נכון.
הוא עדיין מרגיש יותר בנוח כמקבל ההחלטות המרכזי.
תן את הכדור ביד.
בסדר? זה משהו שראינו ממנו לא מעט בשנה הכי טובה שלו פה, גם לאורך הקריירה, וזה מה שהוא מקבל עכשיו. אולי בצורה מוקצנת, אבל הוא מקבל את זה.
לא, ואתמול גם חולון הציגה, נקרא לזה, את הדרך שלה, אם היא רוצה להצליח השנה, היא תצטרך לראות די דומה למה שראינו אתמול מבחינת האיזון. מבחינת זה שכל, כמעט צורך כל שחקן שעלה, נתן משהו בדקות שלו.
כן.
בטח מסגב שעולה מהספסל והוא...
דרך אגב, גם דרו קרופורד לא. עושה המון דברים. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה פותח את הבוקס, אתה אומר, אוקיי, הוא קלה 8 נקודות, 3 מ-6 מהשדה, 26 דקות, לקח ריבאונד. אבל הוא מוסיף להם שני דברים, אחד, הפועל חולון הרי, בגלל שהיא קבוצה קטנה, אחרי זה יש יותר חילופים. דרו קרופורד הוא שחקן חזק, הוא מצליח הוא כמה וכמה פעמים.
הוא יכול לשמור 1 על 4, עד 4.
הוא עשה פרונט לא רע ל-5, שגבוה ממנו כמה וכמה פעמים, זה אחד. כמו שארז אומר, זה פעם ראשונה. פעם שנייה, יש לו משחק עם הגב לסל. אנחנו הזכרנו בפרק הקודם את העניין שאיזה דוגמה עם ג'סטין סמית כדי להראות לתנועה שלו לא כדור. אבל כמה וכמה פעמים הכדור הלך אליו וזה נותן מגוון. הייתה איזו התקפה אחת מאוד יפה ששון דוסון אוטון קיבל בפוסט-אפ. אתה זוכר שדיברנו בפרק הקודם, אמרתי לך שהוא ילמד לאט לאט איפה השחקן.
נכון.
והוא הוציא לדרו, הוא קלט השלשה אחת, זה היה ברבע השלישי, ואז הוא קיבל את הכדור בפוסט-אפ והוציא לו לצד השני.
לשלשה החשובה.
לשלשה החשובה. אלה דברים, גם ראינו אלמנטים שחזרו על עצמם. ראינו את הדברים שאמינואה נותן, מה סי-ג'רס, וכל אחד באמת בחלקים, ואותם, זה לא ששון דוסון עכשיו התפוצץ, כמו שראינו בחלק משחקים עם איזה 20 נקודות, 11 נקודות, 4-7 מהשדה, אבל מוצא דרכים לתרום, תוך כדי משחק פחות טוב שלו, אבל כמו שאמרת, מצאת הנקודות, שהוא היה טוב, ובסוף חולון הצליחה להחזיק.
אופי. אופי של חולון של השנים היפות, נקרא לזה לפני כמה שנים.
כן, ואנחנו יודעים, קבוצות הכדורסל הישראלי מתקשות באופן גורף.
עם הספרדיות.
עם קבוצות ספרדיות.
נכון. אבל כאילו בריאוגן, אני לא רוצה כאילו, לא אלך נגדם, אבל הם לא קבוצה טובה.
נכון.
הם לא טובים, כאילו זה...
אבל הם כמעט לקחו את המשחק, עד לנקודה.
אבל כל פעם שהם כמעט הגיעו, תמיד הייתה איזושהי תגובה. וזה היה יפה לראות. אני שוב, אני הייתי כל מה שקורה להפועל חולון, ובכלל הקבוצות הישראליות, אני מצפה שזה מגיע לרגעים הללו, שבהם אתה צריך לעבוד על חזרתיות, ודברים שאתה כבר רגיל לעשות אותם, אז אני מצפה שזה לא יקרה, כי הם לא שם.
כן.
אבל הם הצליחו, ובאמת, בזכות ערב יוצא דופן מחוץ הקשת, אני לא חושב שנראה כאלה ערבים של חולון.
50% ל-2, ו-60.9% ל-3.
מה זה? 14 מ...
14 מ-23.
זה מטורף. זה משחק מדהים של חולון. באולם שהיא לא מכירה,
כן.
במשחק בית ראשון שלה השנה, שוב, היא כן קבוצה שאמורה, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, היא כן אמורה לייצר מספרים טובים מחוץ הקשת, כי היא משחקת המון את הפתוח הזה. את החמישיות האלה שכולם יכולים לקלוע. החמישייה היחידה שיש לה קצת כאילו בעיה זה שג'סטין סמית על המגרש.
אבל הוא
עושה דברים מצוינים.
הוא עושה דברים אחרת פשוט.
מאוד, אני נהניתי מראות את חולון.
נכון.
נהניתי לראות אותם. זה משהו שלא ציפיתי להגיד, לא משנה כרגע מלחמה לא מלחמה. לא ציפינו לראות אותם ב-2-0. מיטה שני, לא ידענו על הבית שלהם הרבה מאוד דברים.
כן.
זה בית שמראש אמרנו, אוקיי, בון, זו לא בון. בריאוגן, אחלה, אבל הם לא מכירים את המעמד הזה, הם לא מכירים שתי מסגרות, אתה רואה שהם מתקשים בליגה עכשיו, ואתה רואה שזה בעיה, ובורסה ספור גם ירדה מנכסיה, ואתה מבין שגם היא בבעיה.
תראה, צריך, אם גם אם שמים את היריבה בצד, יש שני דברים, יש כמה דברים שאתה יכול לקחת. סגנון כבר, שאתה רואה. האופי זה מעולה. תמיד עוזר ערב של 14 שלשות, אנחנו לא נעבוד על עצמנו.
כן.
עם ערב של 7-23, יכול להיות שזה לא, זה אפילו שחר אמיר קלה שלשה. אבל אתה רואה הרבה דברים שלאורך הפרי-סיזן, ולאורך בניית הקבוצה, עמית שרף דיבר עליהם, מבחינת קצב משחק, מבחינת איך הקבוצה רוצה, והיא נראית טוב, ובאמת, אמינואה, אתה יודע, הוא קלה 19 נקודות, זה לא, זה היה פה קצת ופה קצת, והוא עשה אותם בצורה מגוונת, והוא עשה הרבה דברים טובים. סוף שהגבוה המוביל שלך מסיים עם 19 נקודות, ו8 ריבאונדים ב-33 דקות, זה מספרים טובים.
שבוע הבא היא בבריאוגן.
נכון.
הרבה יותר קשה.
עם ניק ג'ונסון.
אבל אולם קשה.
כן. גם היה מישהו שלא שיחק. לא המומירוב שיחק, היה אחד מהשחקנים המובילים שלהם.
אוקיי, אז אני שוב, לא יודע מה יהיה שבוע הבא. הם כן ניצחו השבוע את בדלונה.
נכון.
הם כן מדורגים מאוד, אבל אתמול, איך נגיד את זה? לא היה שם הרבה עם מה לעבוד. אז מומירוב באמת שחקן טוב. הפוסט-אפ הזה שהם מנסים רבה להכניס, אין שם איזה גוף גדול, מטרה בצבע.
אין ספק שבמשחק בספרד, עם קהל של קבוצה די ביתית, זה יהיה הרבה יותר קשה.
מעניין מה קורה עם הקהל שם.
אתה אומר גם הם יוותרו על הקהל?
לא, כי ראינו אז עם ולנסיה, נכון, זה היה באמת ממש בהתחלה.
כן.
אבל אנחנו יודעים שהספרדים הם מאוד מאוד אנטי. ולפחות כרגע לא יצא איזושהי הודעה רשמית שאין קהל, אבל אם נגיד ולא יהיה קהל, זה ישחק לטובתו של הפועל חולון בסיפור הזה.
אוקיי.
אבל שוב, נדבר על זה שבוע הבא. לעומתה, הפועל ירושלים, הפסד ראשון השנה לפאוק סלוניקי, בסלוניקי.
אני מוכרח להגיד שזה הפסד די מוזר. אני אגיד לך גם למה. אחד, לאורך המשחק, הייתה איזו תחושה כזאת שהפועל ירושלים תנצח אותו. כאילו, גם שהיא הייתה בפיגור של 7-9, 7-9, היא סגרה אותו איזה כמה פעמים, והייתה תחושה שהמשחק, ככה לי הרגיש, אני לא... זה שזה שלהם לקחת. זה דבר אחד שהיה מוזר. ודבר שני, אתה יודע מה, בוא נלך נתחיל מהסוף. מה דעתך על ההחלטה של ספידי סמית?
למה לעשות שלשה? למה לזרוק שלשה? במצב הזה היה עוד זמן. שלושת המהלכים האחרונים שעשית לפני, היה להכניס את הכדור פנימה, או להנקינס, או לזוסמן, וזה הצליח.
כן.
אז לפחות אולי תנסה להכניס, יצופפו, תוציא.
תראה, אני חושב...
היה זמן.
אני חושב שה... לא זוכר מה היה שם תרגיל, אני חושב שההוראה הייתה שהוא לוקח את הכדור האחרון.
100%. אין לי שום בעיה.
עכשיו, אני אקשה עליך. באינסטינקט שלי, שאתה יודע, אתה מסתכל על התוצאה וההפרש, אתה אומר, למה הוא לא הולך פנימה? אוקיי? הוא לא לקח זריקה רעה, הוא היה די פנוי.
הוא גם קלה כאלה.
הוא קלה כבר שלשות בעבר, וגם השנה הוא קלה שלשה במחזור הראשון. כן, נגד גלת הסרי.
כן.
לא זריקה רעה. יותר, וגם אפילו בהתחלה, השש שניות שהיו נראו לי, אוקיי, יש עוד זמן, זה נותן לך גם זמן לריבאונד. אז בסופו של דבר, אני חושב שזו זריקה טובה.
לא יודע, אבל זה כבר זה משהו תיאולוגי בכדורסל. אתה בפיגור נקודה.
אנחנו בהרבה ימים תיאולוגיים.
והכדור אצלך, אם אתה חודר, יש לך יותר אפשרות, אתה יודע, להוציא עבירה, זריקה יותר נוחה. לא יודע אם יותר נוחה, אבל עם אחוזים יותר גבוהים.
יפה, אז זה לא עניין, לא צריך יותר נוחה, צריך יותר יעילה. ואני חושב שסך הכל ספידי לקח זריקה שהוא קולע אותה.
שוב, זה יכול, זה יום ככה, יום ככה.
כן.
לא, לא חושב שצריך לבוא פה, אתה יודע, ולא יודע מה, לפרק את ההחלטה הזאת לגורמים.
עכשיו, סימני שאלה שאני רוצה לשים. 3.5 רבעים, או 3.5 רבעים, לדעתי אומרים בעברית יותר נכונה, זה היה קנקינס לא במשחק.
לא במשחק.
לא הגנתית, לא התקפית. הוא קלה בסוף את 4 נקודות ברצף, שעשו את השוויון 75, נכון?
אני חושב שאם אתה רוצה להגדיל את זה, מאז הרבע הראשון מול גלת הסרי, שבו הוא התחיל אותו עם 4 או 5 דנקים, הוא לא ממש במשחק.
אז אני מסתכל יותר, אתה צודק, אני פשוט רוצה להוסיף שזה יותר בולט בהגנה. הדקות הטובות של הפועל ירושלים בשלושת המשחקים של בליגת האלופות היו עם אנדור ב5. היה משחק אחד שזה היה עם צ'אצ'ה ב4, שאר המשחקים זה היה עם בלייזר, זה היה עם קריס ג'ונסון, אבל...
אתמול גם בדקות של אנדור הם לא היו טובים בהגנה.
אבל הם היו יותר טובים מאשר הדקות של הנקינס. תראה, יש טעות לפעמים שנורא, היו איזה 3 סלים שאוקיי, הם עושים את הטיפול בפיקנרול שאנדור יוצא, או הגבוה יוצא גבוה וחוזר. עוד ניגע בטיפול הזה גם בהפועל תל אביב. ואיזה פעם אחת למשל הוא נתקע בג'ונסון, ברנדולף, ובעצם כאילו חסם אותו במרכאות, והשחקן שלו הלך לסל. זה קרה פעמיים. אז זה טעויות שהם, אוקיי, הם טעויות שאתה משלם עליהם, אבל אם אני מכנס את הכל לדבר אחד שזה מפתיע אותי, אוקיי, זה לא שאני יכול להגיד שהפועל ירושלים עשתה הגנה רעה, הם ספגו 79 נקודות.
לא, אבל היו שם המון טעויות שאתה, לא שאתה יודע מה ירושלים יכולה לעשות, וזה לא זה. אין בעיה שהם מקבלים סל בסוף שעון, אתה יודע, זריקה קשה, אוקיי, אבל החדירות האלה, הכל הסייט פיק אנד רול האלה, שהכל עובד נורא בקלות, ופתאום חורים באמצע,
נכון.
זה לא מתאים לג'יקיץ' ולקבוצה
נכון.
שלו.
ובמיוחד שהשלט של הסך הכל רץ, והם כבר נמצאים בבלגרד די הרבה זמן, שאתה באמת לא מצפה.
אבל אם אני אפתח סוגריים, לא פתחנו סוגריים.
ג'יקיץ' מנהל עונה, נותן
לא,
את זה
לא
גם השנה.
לא פתחנו סוגריים מאז השבעה באוקטובר, אז כדאי לפתוח פעם ב. עדיין נורא קשה לי לנתח מקצועית את הקבוצות הישראליות. זה מרגיש לי מוזר לנתח מקצועית את האירוע הזה, שיש בו המון דברים שהם לא מקצועיים. אולי אני עושה להם הנחה. אולי אני עושה הנחה. אני, אישית, אוקיי? זה כמו שקשה לבוא בטענות לשחקני נבחרת ישראל בכדורגל, או לשחקני מכבי תל אביב.
אנחנו לא באים בטענות לאף אחד.
לא, אבל...
אנחנו שאתה... מציינים נקודות
נכון,
תוך כדי משחק.
ואז אתה אומר, אבל רגע, מה קרה לו השבוע לבן אדם הזה? הוא לא היה בתוך הכדורסל, הקבוצה לא התאמנה ביחד. הם לא...
למה לא התאמנה ביחד?
לא יודע, כאילו חלק הישראלים חזרו. חוזרים? הירושלמים לא חוזרים?
אני לא יודע, לא בדקתי במקרה שלהם.
כאילו אני כל הזמן מרגיש, כשאנחנו מנתחים את זה, אז אנחנו מסתכלים על זה רק מקצועית, ויש דברים שהם הרבה מעבר לפן המקצועי, שבטוח משפיעים על מה שאנחנו רואים על המגרש.
אין ספק. אני לא יודע להצביע לך האם הסיבה שהנקינס לא טוב הגנתית יחסית למה שהתרגלנו מתחילת העונה, האם זה תולדה של המצב, של החיים בבית מלון בתחילת הדרך, של העזיבה, של הלחץ, של הכל. אין ספק. אבל עדיין אתה יכול כבר לחבר שלושה משחקים,
זה שאנחנו רואים את זה כסיסטם הזה, כן.
אוקיי, אחרי המשחק, זה, עדיין יש להם את ההנחה הזאת, זה בסדר.
כן.
אבל עדיין אפשר, ביחד עם זאת, לא נמאסתי מעדיין, ביחד עם זאת אפשר לציין דברים שאתה רואה. אתמול למשל, אחד הדברים שהיו שונים משחקים הקודמים, זה שג'יקיץ' הלך עם ברינטון למר, שהיה לו משחק סביר.
הוא היה יותר טוב משני המשחקים הקודמים.
נכון, הוא היה הרבה יותר טוב בשני המשחקים, משני המשחקים של בנפיקה ושל גלת הסרי, והוא הלך טוב בסוף, ולא עם קרינגטון.
כי קרינגטון... אני לא יודע אם למר וקרינגטון יכולים להיות טובים ביחד,
יכול להיות.
כי הם בעצם ממלאים את אותה פוזיציה. זה שלמר הוא האחד, לא אומר שהוא לא משחק כמו קרינגטון. הם כן די דומים באיך שהם משחקים, ובייצור הנקודות לעצמם. ואם למר יהיה טוב, האם יש מקום גם לקרינגטון להיות טוב?
אני חושב שכן. אני חושב שזה יכול... הם שיחקו פחות או יותר אותו מספר דקות. בדקות האחרונות, המכריעות נקרא לזה, אז הוא החליט ללכת עם למר, זה דבר אחד. ודבר שני שהיה, לא, בגלל שפאוק סלוניקי הרבה השתמשה בהגנת החילופים, במשך הרבה מאוד פוזישנים במהלך המשחק. והיו לא מעט פעמים שאתה רואה את קריס ג'ונסון, את אנדור, במיסמץ' על שחקן נמוך מהם, עכשיו, מה שקורה בשלב הזה הרבה פעמים, נגיד חילופים, אם אתה לא מצליח למסור בזווית לשחקן בלואו פוסט, הגבוה השני צריך לעלות למעלה, לעשות תנועה שנקראת פלש הרבה פעמים, מקבל את הכדור, ואז יש לו זווית מהאמצע להוריד לשחקן שנועל מתחת לטבעת, במהלך שנקרא היי-לו, מהגבוה האחד לגבוה השני. ומשום מה, הפועל ירושלים לא עשתה את זה. אתה יודע, לפעמים זה איחור בשנייה, ואז כבר זה, היה זה פעמיים. פעם אחת הצליחו להוריד לנדור בפוסט הבוקלה, זה היה שם תקפו ימינה, זו אומרת מחצית ראשונה, ופעם אחת לקריס ג'ונסון שהתעקש והצליח להיכנס לפני המגן שלו שהיה נמוך יותר. עכשיו, צד שני, שני מהלכי גב לסל של יובל זוסמן, עם תרגיל שמבוצע בצורה הטובה ביותר. כשאתה מסתכל, אתה יודע, אם אתה שם את הכל בפרופורציה, הפסד אחד אחרי שני ניצחונות, הפסד חוץ, היו מאוד קרובים, הכל בסדר.
פספסתי משהו, קונס פצוע?
חולה.
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 פספסתי, לא הבנתי למה לא שיחק.
חולה.
כן, כן. תודה.
חולה.
כשהעונה הזאת התחלה, אז הפועל ירושלים הצהירה, או לפחות זו הייתה הכוונה שלה, לשחק את המודל הספרדי. אוקיי, המודל הזה של הרוטציה ודקות קבועות, וכרגע אם לא כל השחקנים משחקים באותה רמה, וזה כרגע המצב, כי יש פה כמה וכמה נעלמים בתוך הסיפור הזה עדיין, אתה יודע, בטח ששבילי אתמול נכנס, מוצחק דקה.
כן.
הוא היה מאוד חלש בדקה הזאת.
חלק דקה 53.
מיד ירד לספסל. אתמול קורנליוס לשיחק. בלייזר עדיין, אני יודע, אני כרגע נוגע יותר בישראלים, אבל מה לעשות, זה מה שאנחנו רואים. זוסמן יש לו ups and downs, ואז אתה יוצר...
אתמול היה משחק טוב שלי עובר.
אני אומר, אתה חוזר בסוף למצב הזה, של אוקיי, למר היה קצת יותר טוב, הוא עדיין לא ממלא את מקומו של ספידי סמית, שספידי סמית לא על המגרש, שבסוף ספידי סמית ולמר בכלל שיחקו אחד ליד השני. אז עוד פעם נתכנס לדבר שיש שם את הבעיה הזו בעמדה התרכז, בעמדת המחליף, אז כאילו, המודל הזה...
אמרת איפתח זיו? שכחתי איפתח זיו, סליחה.
איפתח זיו יכול לשחק? מתאים להפועל ירושלים?
מאוד. מתאים לאלכסנדר ג'יקיץ'.
גארד שומר?
אתלט.
אוקיי.
זהו, למה לא?
אני חושב שהוא חייב לחזור. כאילו, שם אין לו מה לחפש יותר בגרנדה, מסתמן. אני לא יודע אם זה, שוב, אני לא יודע אם זה מקצועי, מנטלי, אני לא מכיר את יפתח אישית, ולא דיברתי איתו, ולא דיברתי גם אף אחד בסביבה שלו, אבל אתה רואה את הדיווחים, ואתה רואה שהוא לא משחק, אז אתה עושה אחד ועוד אחד. זה די ברור לאן זה הולך. האם הפועל ירושלים תלך על זה עכשיו? בעצם, אם הוא חותם עכשיו, הוא יכול לשחק בליגת האלופות? באמצע העונה, יכול להצטרף, כן, פשוט, כן, כן. פשוט רק אם היה משחק דחוי, הוא לא יכול לשחק
נכון.
בו.
שזה, בוא נשים, בוא נפתח
סמד. זה שטות, נו.
שטות, מספיק עם זה.
זה כבר כמה פעמים, גם ביורו
נכון,
לגשת
נכון,
זה.
נכון, די.
זה משהו כלל אירופאי.
אוקיי, להפסיק עם זה.
כן.
חתם? זהו, נגמר.
נכון, הוא שחקן שלך, מה אתה, זה משנה, כאילו, לא... הוא, הוא לא היה...
זרים את הזמן לאחור. להפסיק עם זה, תודה.
כן.
יכול לפתור הרבה מהזה, אבל לא יודע, לא בטוח שצריך. הפועל ירושלים קבוצה מאוד עמוקה, ועם סגל טוב וחזק.
פעם באה שנראה אותם, זה יהיה בלי גטל. כי הם לא משחקים שבוע הבא. לכאורה. הפועל תל אביב מפסידה בפעם השנייה ברציפות.
זה הכל מאזן שלילי של הישראליות.
כן, הפועל חולון הצילה את השבוע הזה.
כן. אולי מכבי תנצח. כן. צריך לבדף.
הצילה את תחילת השבוע. אז היא מפסידה לפרומטי, 98-89, וחשוב להגיד את ה-98 הזה, כי זה ממשיך ל-114 שהיא חטפה נגד פריז, וגם ל-90 שהיא חטפה נגד לונדון. זאת אומרת שבשלושת המשחקים האחרונים, ההגנה של הפועל תל אביב לא מי יודע מה. ובניגוד להפסד נגד, בניגוד להפסד נגד פריז, פרומטי, גם במשבר, גם החליפה, שחררה שני זרים משמעותיים, והייתה אולי ציפייה שהפועל תל אביב כן תוכל, אתה יודע, להתגבר על המשוכה הזו, ויש פה הפסד כפול, גם הפסד שני ברציפות, גם היא מחזירה את פרומטי לתוך המאבק, ונזכיר שוב שהשנה 6 עולות מתוך ה-10 ולא 8, וזה משמעותי, כי אתה רואה שהכל מאוד מאוד צפוף שם. וכל הפסד כזה, ועכשיו זה כבר נקרא לזה סוג של רולר, לא יודע, כדור שלג? כדור שלג, הפוך. כדור שלג כזה?
כדור?
כדור שלג, ויש לה בדלונה בשבוע הבא, בבית שהוא לא בית. אז יש לי פה, יש לי שתי שאלות שהן קשורות אחת לשנייה. א', מה קרה להגנה של הפועל תל אביב? ושתיים, ב', האם זה קשור לעובדה שהיא כבר נעה ונדה בין מדינות כבר 5 שבועות רצופים? היא אין לה אפילו את הבית הזה, אין לה בלגרד, אין לה ריגה. היא חוץ, 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 כל פעם משחקת במקום אחר.
חוץ.
חוץ. עד שבוע הבא היא חוזרת הביתה לכאורה. שזה ב...
לא, זה לא בית, זה גם חוץ. כן. אבל לפחות זה יהיה אחרי האפטר בארץ, בניגוד לשני המשחקים הקודמים.
אוקיי.
תראה, סימני שאלה הגנתיים עולים, עלו בתחילת העונה ועולים מהסגל של הפועל תל אביב. אני זוכר שאמרתי לך שנחזור לעניין הזה. תראה, סך הכל הפועל תל אביב אתמול, היא שמרה רבע אחד. היא קיבלה 29 נקודות ברבע הראשון, 19 ברבע השני, 27 ברבע השלישי, ו-23 ברבע הרביעי. זאת אומרת, כל רבע הייתה לו זה. עכשיו, בניגוד למשחק בפריז, פריז קבוצה מצוינת. באמת, הם שחקים בקצב גבוה, יש להם תרגילים עם קצרים.
הם יודעים סגרו שנה שנייה, אותה קבוצה.
שנה שנייה, אותו סיסטם בקבוצה אחרת.
רק החליף את השם.
כן, ולכן, בעיניי זה היה הפסד, אם אפשר לקבל, כן, אבל...
לא, היא כרגע, כרגע פריז היא הקבוצה הכי טובה בירוקה.
יפה. במשחק הזה, עכשיו פועל תל אביב, לא, פרומטי לא קבוצה יותר טובה, פועל תל אביב לא יותר קבוצה, אבל הם באמת לא שמרו. עכשיו, אם אני מנסה לחפש ולהסתכל מעבר לסגל השחקנים, אז הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אבל למשל דעתי ארז זה הראשון שאלה את זה, האם הפועל תל אביב, אבל לא רק הוא, שקף קדמי מספיק חזק להתמודד עם שחקנים עבי בשר.
בעל וינו דיאסי, כאלה.
כן, זה אחד. שתיים, אני באמת לא כך מבין את העניין של הזה, שקייל אלכסנדר חתם, אחד היתרונות שאני ראיתי בו, ואני מניח שכל אחד שמכיר את השחקן הזה, זה יכול להיות שהוא יתמודד בחילוף מול גארדים. אתה גם רואה שהוא מתמודד, בקצת שהיה, ששיחקו פה גם בטורניר הכנה לעונה, גם ברבע גמר גביע ווינר. לא, רבע גמר גביע... כן, משחק השון נגד רמת גן, בהכנה לעונה הוא לא היה, סליחה. וזה קרה גם בכמה פוזיישנים לאורך היורקאפה, ובסך הכל הם לא מחליפים. הגבוה יוצא וחוזר, ומשהו, אני לא מצליח להבין למה, נראה שלא נוח. או שלוקח לו הרבה זמן לחזור, או שהוא יוצא גבוה מדי, או שהוא לא יוצא מספיק, והוא רבע בדרופ ושלושת רבע בלצאת. עכשיו, פריז ניצלה את זה בקלות. טי-ג'י שורץ עצר בזה. אם הוא הספיק להגיע, אלכסנדר הגיע אליו, אז זה שחקן הזה. עכשיו, מה קורה? ברגע ששומרים ככה, אתה מתחיל להיות תלוי ברוטציה ובחיפוי מאחורה. אז ג'יילן הורד, מה קורה? מישהו אמור לתייג את השחקן של אלכסנדר, שהוא שומר את החוסם, למטה לתפוס אותו, לעכב אותו לשנייה. ג'ון הולנד עושה את זה מצוין. ג'יילן הורד עושה את זה מצוין. ג'קובן מאחר לפעמים. אנגולה שוכח לפעמים. אז יש סלים שמקבלים מזה. עכשיו, גם אם הם זוכרים, עדיין יש מרחקים לעבור, והרבה מאוד סלים נגד פרומטי היו בגלל זה. עכשיו, כל משחק, תסתכל מעכשיו והלאה, אבל לפחות במשחקים הקודמים, יש תמיד שוט של אלכסנדר יורד אחרי זה חילוב, ומקבל הסבר ארוך מאוד עם דני, עם לוח משחק וזה. כנראה שיש עוד דברים שצריכים עוד, אבל אני באמת לא, על פניו, למה שיהיה לו לא נוח לצאת ולחזור? הנקינס עושה את זה, הנדור עושה את זה, הוא שחקן, הוא אטלט, הוא ארוך. לא יודע, משהו מרגיש שם לא בנוח, בתזמון, במרחקים. ואז זה ממוטט את ה, במרכאות, באנגלית זה שמע יותר טוב, the defense collapses. וזה נגד פרומיטי, ואיננו שמכיר טוב את הפועל תל אביב, ומאמן מספיק טוב בזכות עצמו, ופרומיטי כבר הגיע רחוק בעונה שעברה, הם פשוט שיחקו את זה. ואז יש תמיד איזה 3-4-5 פוזיישנים כאלה, שהפועל תל אביב לא ירדה להגנה. גם נגד פריז זה היה, וגם במשחק הזה. עכשיו, גם תומר גינת חסר.
חסר מאוד.
כי תומר גינת מעבר ל... דיברתי על הגנה, אבל גם בהתקפה, היכולת שלו לייצר נקודות כזה מכלום, הוא קיים לו משחק סים מול לונדון, ואם זה הפייק אנד אוף, אם זה איזה שלשה, עוד איזה מישהו שיעזור בדקות האלה שאתה נתקע. כי הפועל תל אביב נגיד היה איזה, היא לקחה איזה טיימאוט, שמעו את דני, אתה יודע, בשידור הבינלאומי וכאלה, והוא לא דיבר, בטיימאוט הזה, זה היה ברבע השני, הוא אמר, חבר'ה, אנחנו צריכים יותר פיזיות. חסר לנו, זה היה נאום פוטבול כזה, חסר לנו האינצ'ים, יותר פיזיים, זאת אומרת, זה לא שהטיפול לא עובד לפי התוכנית שלו, אבל כל פעם הם בעצם מאחרים. ואז אתה סופק 98 נקודות, ואז אתה רודף משחק שלם, וברגע שאתה יודע, הרי זה הכל התחיל שם בבריחה, איפה זה היה? היה שם ריצת 12-0, 14-0, ברבע השלישי. הפועל עלתה לפלוס 7, ננו לוקח פסק זמן, מהפסק זמן הזה הם יוצאים בריצה של 14-0, שכל הריצה הזאת, כל פעם מישהו אחר טועה בפוזיישן הגנתי.
גם נגד פריז הייתה איזו ריצה כזאת גדולה של הצרפתים.
כן, עכשיו פריז מאוד מוכשרת, ורצה, וקצה, ופה, ופרומיטי, והפועל פשוט רדפה. ברגע שחסר לך עוד שחקן, ואתה עוד טעות בהגנה ועוד זה, זה מצטבר. עכשיו, הם צמצמו שם, ירד לשבע. כן, היה 79-72, ג'קובן קלה איזה שלשה. היה נראה כבר שהם צוברים מומנטום, ואז הם קיבלו סל בצבע, ועוד סל בצבע, ועוד סל בצבע, כולם מי?
עוד יעשי.
כן. לא יודע למה זה. עוד פעם, ג'קובן יורד תשע וזהו. והדברים האלה, אנחנו מכירים אותם, זה קרה להפולטם גם בעונה שעברה. הגנתית, יש שם בעיות.
נועקו פנוי.
זה לא פותר להם שום בעיות. מעניין אותי אם נועקו יבוא לארץ לאנשו.
לא, כן, לא.
עכשיו צריכים זרים.
נכון. לא נראה לי שהוא יבוא לפה עכשיו. רוצה הוא מכיר, אבל אתה יודע, הוא היה הולך אותם כבר בהרצליה, אם כבר היה זה. מה אתה מסתכל בדף?
לא, אם שכחתי משהו.
מה חסר לך בדף?
לא, לא חסר לי כלום, אני עובר על זה. הנה, למשל, היה את הסל האחרון של הרבע השלישי. אוקיי, את האליופ של פרומיטי, ממש על הבאזר. אלכסנדר יצא גבוה, דעתי זה היה אלכסנדר, ולמטה לא היה אף אחד. כלום. עכשיו, זה מישהו שכח, מישהו אחר. עכשיו, סבבה, זה קורה, כן? אני לא עכשיו צריך על כל טעות הגנתית להגיד, אבל...
אתה יכול להגיד, להשוות את זה למה שראינו במכבי תל אביב, במחצית הראשונה נגד אולימפיאקוס, גם עם המון טעויות הגנתיות, זה מקום, מגיע מאותו מקום, או שזה משהו אחר?
תראה, בניגוד להפועל תל אביב יש שומרים לא רעים בגארדים.
להפועל תל אביב.
להפועל תל אביב. למכבי תל אביב, בלי בולדווין של לורנזו בראון, הוא אחד השומרים, הוא שומר חלש.
כן.
או בינוני, או...
גם תמיר לא שומר גדול.
תמיר, באפורט מרגיש לי קצת יותר.
אפורט כן, אבל יש לו בעיות מבניות.
אבל הוא לא גארד, עזוב, בלי להעביר אפילו ביקורת בעניין הזה, זה לא גארד שלוחץ את הכדור. להפועל תל אביב יש את מנפור, אנגולה, הוא זז עם הידיים, ברטימור. אוקיי, לא אמרתי גיל בני. ויש שם ג'ון הולנד ששומר הרבה על גארדים בדקות שהוא משחק. אז זה טעויות אחרות. הם בסוף מגיעים לאותה תוצאה. הצבע, וייד אופן. אבל זה קצת שונה. כן,
אלפי. היו עוד ישראליות ישרקו השבוע? לא, זהו, זהו, זהו.
תשמע, היה משחק אימון היום בין הפועל חדרה לפועל באר שבע.
הפועל חדרה?
כן.
כדורגל. לא, דעתי הפועל באר שבע שיחקה היום נגד הגליל. משחק אימון. היום...
היה גם, היה נס ציונה נגד גלון.
יש הרבה משחקי אימון שמתקיימים כזה מתחת לרדאר, אבל שוב, הם בלי זרים, כל הקבוצות, זה רק ישראלים נגד ישראלים.
נכון.
היית מקבל ליגה כזאת? לא היית מקבל ליגה כזאת. רק ישראלים, כמו בליגה לאומית. לא היית מקבל את זה.
אני לא חושב שזה מספיק טוב, פשוט... לא. הייתי מקבל את זה, אם זה מה שהיה.
כן.
אין פה מה לעשות. אם מחליטים שחוזרים וזה מה שהיה, אז זה מה שהיה.
אגב, ראיתי גם הרבה...
פחות ספורטיבי.
ראיתי כאילו הרבה, לא קשור רק לכדורסל, בכלל של למה לחזור במצב מלחמה.
כן.
וכאילו, אתה יודע, דיברנו על יום הכיפורים, אז שבאמת לא חזרו. כי היו הרבה מאוד שחקנים באותה תקופה שהיו חיילים. אז הם היו מגויסים, כולם.
נכון.
עכשיו, אנחנו בעידן אחר, שברוב השחקנים, לפחות בליגות הבחירות, הם שחקנים מקצוענים.
כן.
והצבא שלהם היה צבא מותאם למה שהם עשו. ולכן, מה שהם עושים כרגע, זאת העבודה שלהם. אז אני חושב שאם כולם חוזרים לעבודה, גם הם יכולים לחזור לעבודה. זה לא שונה בעיניי מזה שאנחנו משדרים, או שמישהו הולך לעבוד בבניין. זאת העבודה שלהם.
אתה יכול להסתכל אפילו רחב יותר. זה לא רק שחוזרים פה מעבר לסקפיזם ולשגרה ולעבודה של השחקנים, זה לא רק זה. יש המון תעשיות
משנה
מסביב, בין אם זה, נגיד, יחזור איזה קהל מסוים, אז חברת אבטחה או מזנון כזה או אחר, או אם זה אפילו גוף משדר, עזוב אותנו כזה, בין אם זה מעגל של צלמים ואנשי VTR, ויש עוד תעשיות משנה מסביב לדבר הזה, שמקבלות חיזוק או חזרה לנורמליות כתוצאה מהמהלך הזה. פשוט יש פה כל כך הרבה דברים שהם...
זה לא מרגיש נוח, זה לא מרגיש נוח, אני מניח לאנשים, אתה יודע, ואין לי, גם לא יכול לתנות לדעה הזאת, אבל זה לא מרגיש נוח, כי בסוף כדורסל וספורט בכלל זה הנאה.
כן.
וכשאתה נהנה ממשהו, כשבזמן השני אתה יודע, כל יום נוספים פה עוד ועוד שמות, אז אני יכול להבין את הדיסוננס הזה.
זה ברור, אנחנו נחיה פה עוד הרבה זמן עם דיסוננס, גם אם הליגה הזאת לא תחזור. גם אם אף ליגה לא תחזור. אתה ואני מדברים על זה כל הזמן.
כן.
בסוף, הדיסוננס שלנו יהיה יומיומי בין השגרת חיים הקטנה של כל אחד מאיתנו, למצב המלחמתי שעוטף אותנו, לכל העצב, לכל עניין החטופים, שבאמת אין בן אדם אחד שאני מכיר שזה לא לוקח לו את כל האוויר, ואני לא רוצה לדמיין מה עובר על אנשים שזה קרוב אליהם בכל מעגל שלא יהיה. וזה דיסוננס שאנחנו נחווה אותו עוד הרבה מאוד זמן. וזה עוד לפני שהגענו לתקופה שיהיה לנו פוסט-טראומה. כעם, כחברה, כמדינה. אז הדיסוננס הזה הוא יהיה יומיומי. כל אחד מאיתנו חווה אותו. לפעמים אתה חווה אותו יום שלם, לפעמים אתה חווה אותו פתאום איזה שעה ביום. לזה אין פתרון. בואו נראה, הלוואי והכדורסל, אבל זה באמת, זה יש פה כך הרבה דברים, אבל יכול להיות שאתה צודק, ובסוף צריך להתחיל, והמציאות והאינרציה ייתנו לזה את מה שזה.
כל הדברים נכונים ל-16 בנובמבר, יום חמישי.
שעה רבע לשבע בערב.
יכול להיות שעוד 5 שעות הכל ישתנה.
יכול להיות שעד שהפרק יעלה הכל.
נכון, אבל אנחנו נקווה, אני לא יודע אם נקווה לטוב, אבל נקווה שכן נצליח להתחיל, ומשם אולי דברים אחרי זה יתגלגלו באמת למקומות שאנחנו מעוניינים לראות אותם. בכל מקרה, אנחנו ננסה להגיע שוב שבוע הבא. יש עוד חולון תשחק, פה את תל אביב, מכבי תל אביב תשחק גם כן.
נגד ברצלונה.
והכנה למה שיהיה בליגת העל, אני מניח שבאמת נהיה יותר חכמים, אבל זה שבוע הבא.
אני באופן אישור חושב שאני בחיים כבר יהיה יותר חכם, אבל אני יהיה לי קצת יותר מידע.
כן, יותר מידע זה גם חשוב.
כן. טוב, עד כאן ספיק אנד רול הפעם. תודה רבה שהזנתם. מזמינים אתכם להזין לעוד פודקאסטים בתרוץ הספורט. כמו שאמרנו, יורוסטפ פוד. בכל המקום שאתם שומעים את האפליקציות שלכם, מקווים שנהנתם, שיהיה סוף שבוע שקט, שיחזרו מהר החטופים הביתה. שיהיה פה באמת קצת שקט. הלוואי. תודה רבה.
ביי, ג'ובה.